אנחנו עם השר לשעבר יזהר שי, שלום וערב טוב.
כן, שומע, ערב טוב.
ערב טוב. איש המחנה הממלכתי, רק נאמר המפלגה היחידה שאינה מקרב הקואליציה, שכלל חבריה הודיעו לא נשתתף בהפגנה בבני ברק, יש בזה אמירה. זה סוג של ממלכתיות, נכון? אתה מזדהה עם האמירה הזאת.
אני מזדהה עם האמירה, רק ראוי לציין, איש כחול לבן לשעבר, אני היום לא מזוהה עם מפלגה כזו או אחרת, למרות שאני בהחלט מזדהה עם ההודעה שלהם שהם לא יבואו להפגנה הזו. אני חושב שהם הביעו בזה אמירה ממלכתית, ראויה, לא גינו את המפגינים, אבל גם אמרו, אנחנו מרגישים לא בנוח עם האמירה הכללית, ולכן נשארים בבית.
כן, אבל אתה מבין שזו הפגנה דיוק, הפעם...
הם לא נשארו בבית, הם הלכו למקומות אחרים, אבל כן, אני מסכים.
כן, זו הפגנה פעם נגד תושבים, נגד עיר, נגד קבוצה, נגד מיתוג של אנשים, לא נגד שום דבר אחר. קשה להבין מה היעד, מה המטרה, מה מתכוונים המפגינים בצד המטריס הזה.
כן, אני חשבתי על זה הרבה, אתה יודע, אבי, ואני חושב שאני מציע, ושמעתי אותך אומר דברים מאוד יפים בדקה שהמתנתי לרעיון, מציע לאנשים ללכת ולחלק משקעות ולעשות שיח במקום ללכת לריב, ואני חושב שמי שיעשה את זה ימצא שיח אוזן קשבת ואנשי שיח בצד השני, כי דיברתי עם כמה אנשים שהולכים להפגנה הזו ושאלתי אותם, לפחות האנשים שאני דיברתי איתם, לא הולכים לריב עם אף אחד, אבל כן הולכים להביע כאב, וחשוב שגם אנשים תושבי בני ברק יבינו שיש כאב גדול שאיכשהו צריך לדבר עליו, והכאב הזה הוא חוצה מגזרים במדינת ישראל, יש הפגנות בהרבה מאוד ערים, אני נמצא ביישוב של
כן, אבל בוא נשווה לעצמנו, 30 אלף חרדים מגיעים לדיזינגוף בתל אביב, ועושים הפגנה נגד מה שתרצה, לא חסר על מה, נגד שבת ונגד כל מיני דברים שלא מסתדרים עם היהדות, נגד חנות שתמכור חמץ בפסח, 30 אלף באים עם כל מיני דגלים, עם סיסמאות, עם אמירות, עם מגפונים, וממלאים את תל אביב, שחורים, עם מגבעות, עם חליפות, ומה תהיה התגובה? בואו נהיה רגע באמת אמיתיים. הרי יגידו כפייה דתית.
תראה, אני מבין שהרבה אנשים שומעים אותנו עכשיו וחושבים לעצמם אלוהים אדירים. אני מניח שהתגובה תהיה דומה לתגובה של הצד של החרדים, שהיום בערב מקבלים כמה אלפי אנשים שיבואו להפגין בבני ברק. רוב האנשים יראו בזה קוריוז מעניין, ואולי אפילו יחלקו משקאות וממתקים. קיצוניים שבקיצוניים משני הצדדים חס וחלילה יריבו ויהפכו את זה למשהו אלים, והרוב יהיה אדיש. אני יכול להגיד לך שאם תהיה הפגנה של אלפי חרדים בתוך תל אביב, זאת תהיה הזדמנות מצוינת לפתוח דברים ולדבר עליהם, ויש דברים שצריך לדבר עליהם. אנחנו חיים באותה מדינה, אנחנו צריכים לחלק בינינו את הנטל של איך הופכים את המדינה הזאת למדינה טובה יותר, בטוחה יותר, והמקום הנכון עבור כולנו, וצריך לדבר על זה. זה דבר שהפוליטיקאים מדברים עליו בסיסמאות וצעקות ודברים מתריסים ומרגיזים, תאמין לי שגם אותי משני הצדדים, גם מהצד באמת, החרדי וגם מהצד הזה.
איך ממשיכים להסתדר כאן ולחיות ביחד, זה באמת נושא שצריך לדבר עליו, בין היתר גם בגלל זה הולכים לבחירות, אבל אם נניח רגע לזה, אתה יודע, אגב, אם מדברים על הפגנות וחרדים וכולי, היו מספר פעמים בודד מאוד שגדולי הדור החרדים הורו לצאת להפגנה, זה בדרך כלל עצרת תפילה, אבל לצאת כולם בהמוננו להפגין, היו ב-75 שנות המדינה לא הרבה כאלה אירועים, היה גיוס בנות והיה ניתוחי מתים והיה חילולי קברים ובגץ ב-99 ועוד, אבל מעולם לא הייתה כתובת שהיא הכתובת נגד החילונים. אף פעם לא הייתה הפגנה כזו בתל אביב או בהרצליה או בכל מקום אחר. תמיד ההפגנה הייתה בתוככי האוכלוסייה החרדית, בתוכנו, ברחובות שלנו, כדי להביע את אותה מחאה. זה חשוב לו לעמוד על
אני מבין את זה אבי, אבל בואו, קודם כל, לפני כחצי שנה אני חזרתי מתל אביב אל ביתי שבשרון, ודרך כביש 4 ניסיתי לעבור, הוא היה חסום לחלוטין על ידי מפגינים חרדים שהפגינו על נושא חשוב וערכי. אני בטוח, אתה יודע, כביש 4 שייך לכולנו, וקיבלתי את זה בהבנה. לקח לי 6 שעות להגיע מתל אביב הביתה, כי כביש 4 נחסם על ידי מפגינים חרדים.
אתה מדבר על הפגנות הפלג הירושלמי ולא על הפגנות של כל הציבור החרדי. ואגב, אתה ראית איך המשטרה מפנה את הפלג הירושלמי שחוסמים כבישים?
זה היה פלג ירושמי בבני ברק, שבאו לחתום את כביש 4, אני לא מכיר את זה, אבל אני לא ראיתי על זה אותו יום.
הפלג ירושלמי זה שם של קבוצה שהיא נמצאת בכל הארץ, לאו דווקא...
הבנתי. תראה, אתה רואה, אז אנחנו החילונים לא מבדילים, ואנחנו באמת צריכים ללמוד, אבל בואו, גם אתם לא מבדילים בחילוניים האלה, בכלל הזה שיגיע, הרי לא כל מדינת ישראל החילונית תגיע לבני ברק, והנה, אתה מדבר עם מישהו שבכוונה לא מגיע ער לבני ברק, ואני עדיין מרגיש בנוח לדבר על זה. אבל תן לי להגיד לך משהו, אבי, אני חושב שיש דבר יותר חשוב מהאם יגיעו או לא יגיעו. הציבור החרדי נקט עמדה בנושא הכל כך כואב וכל כך משמעותי שעומד לפתחנו, ואני לא רוצה להגיד הציבור, המנהיגים של הציבור החרדי נתנו עמדה חד משמעית מאוד קיצונית שגורמת לכאב גדול בצד החילוני, והעמדה שלהם הייתה חד משמעית בעד הפיכה משפטית, חד משמעית בעד פסקת התגברות, שכמו שהיא
הוגשה לכנסת.
ואני יוצר, אני רק מסביר לך איך רואים את זה בצד השני. כמו שהוגשה פסקת ההתגברות שאותה דרשו המנהיגים החרדים בכנסת, היא פסקה מגוחכת, מוטרפת, שאפילו אין לה שום סיכוי לעבור, אבל שתבין למה יש שם צעקה גדולה בצד החילוני, והם אומרים,
האם יש לך איזשהו ספק שבספקות שאנחנו לא מבינים את הצעקה בצד השני? הרי אנחנו למודי מאבקים על ציפור הנפש שלנו, ומי כמונו מבינים מה האידיאולוגיה, ומי כמוני מבין את צעיר שאומר, אני לא אתגייס בגלל האידיאולוגיה שלי. ובוא, אנחנו המצאנו את השיטה, אנחנו הבאנו אותה ביהדות ב-3,000 שנה שאנחנו נוסעים על שכמנו, זה בסוף המסר, לא מתפשרים, לא נשברים, עברנו ונעבור, ומי כמונו מבינים, זה בסדר, אבל מצד שני, בוא רגע נשים פוקוס. נכון, הציבור החרדי מביע עמדה בעצם ישיבתו בקואליציה, אבל הציבור החרדי הוא זה שעליו אמור להיות הבגץ המגונן, כי הוא הציבור המיעוט פה 75 שנה. והוא זה שספג פעם אחרי פעם אחרי פעם אחרי פעם, ממשלות קיצוניות שהלכו לו על הראש, סנקציות פליליות בחוק הגיוס בשעתו, בגץ שמתערב בכל ענייני הדת. כשנשיא בית המשפט העליון אומר ומצהיר, אני לא מאמין בכלל באלוקים, אני לא יודע כלום בנושא הגמרא, וכותב פסקים בנושא גיור, ובנושא כשרות, ובנושא השבת, ותחבורה ציבורית בשבת, ובנושא גיוס. אני רוצה לתת לך, אתה יודע מה, בוא, בגלל שאתה בן שיח באמת, חבר הכנסת יזהר שי, אני אתן לך נתון.
לשעבר.
ותבדוק אותו.
כן.
אתה יודע כמה דיונים היו בבגץ על חוק הגיוס ב-40 שנים האחרונות? עשרות. עשרות. כן. היו שש עתירות ושבע דחיות ועשרות דיונים של שעות בנושא חוק הגיוס בבגץ. אתה יודע שמעולם, מעולם, בכל העשרות דיונים הללו, הבגץ, השופטי הבגץ לא ראו לנכון לזמן ראש ישיבה, רב, משגיח רוחני, אתה יודע מה, איש חרדי, תרד לפחותות, עיתונאי חרדי, רד לעוד יותר זוטות, אזרח חרדי, לשאול אותו, תגיד, למה אתם לא מתגייסים? פעם אחת, בוא נשמע אתכם. פעם אחת עברנו על כל הפרוטוקולים, אתה יודע, משנות ה-80 עד היום, לא הופיע בפני בגץ אף רב, אתה יודע, לא משנה מאיזה פלג, מאיזה חסידות, מאיזה מגזר, ספרדי, אשכנזי, כלום, כלום. בגץ מעולם לא שמע את התפיסה החרדית שאומרת, אני תורם למדינה בלימוד תורה לא פחות מטבח, בתל השומר, בבסיס חצרים. נכון שאני לא, חלילה, לא ימות בשדה הקרב, אבל כל תומכי הלחימה לא מתים בשדה הקרב. ואני מרגיש שאני תומך לחימה לא של השטח המונציפלי שלנו כמדינת ישראל, אלא של העם היהודי. בוא נשמיע את זה לשופטים.
אבי, אז תרשה לי להפתיע אותך. אני חושב שכל הטיעונים שהעלית פה הם טיעונים שיש בהם טעם רב, וכולם בהחלט לגיטימיים וראוי שנדון בהם, ודרך אגב טוב עשה נשיא המדינה שבמצווה שהוא הכריז עליו לפני כ10 ימים הוא אמר שנושא הגיוס של הציבור החרדי ובכלל כלל אזרחי ישראל צריך להיות מוסדר אחת ולתמיד, וזה חלק מהפתרון הכולל. אז הנושא הזה הוא חשוב, הוא אמיתי וצריך לדבר עליו, ואתה מדבר פה עם אדם חילוני לחלוטין שמשוכנע שצריך לאפשר לתלמידי ישיבה ללמוד תורה, ואני אומר את זה לא מן הצפה אל החוץ, אני חושב שגם מי שלומד תורה, כמו שהגדרת את זה, הגדרת את זה יפה, הוא תומך לחימה,
נכון.
לא פחות מאחרים, צריך לעשות בזה סדר, צריך לעשות בזה היגיון, ואני לא יודע מה יהיה הסידור, אבל הגיע הזמן לסדר את זה, אבל
מהות הנקודה היא בגץ.
אבי, אבל רגע, שנייה, אבי, אבל אנחנו לא מתווכחים כרגע על הנושא עצמו, יש לי הרבה מה להגיד, ואם תזמין אותי, יהיה לי כבוד יום אחד לדבר אצלך בתוכנית גם על דעותיי בנושא, אבל אני ניסיתי להדגיש שכיוון שהנושא הזה עלה, והציבור החרדי נקט עמדה מאוד מאוד חד משמעית, ובראיית המפגינים, מי שבמחאה גם, עמדה חד צדדית קיצונית, לא באשר לגיוס, באשר לפסקת התגברות פושעת.
באשר לבגרץ, למערכת המשפטית, מסכים.
רגע. אז צריך לדבר על זה, ולכן לא, בואו לא נתפלא. שהרבה חילונים באים ואומרים לחרדים, חבר'ה, אנחנו באים למחות, דברו איתנו. אני מקווה מאוד שזה לא ילך להפגנה אלימה.
בוודאי, אני גם מקווה, ואנחנו עושים הכל שהכל...
אז זהו, אז רק תבין, אבי...
אני מבין, אני מזה שמבין...
הציבור החרדי נקט עמדה.
אני זה שמבין, והציבור החרדי נקט עמדה, אבל אני מצפה שבצד השני יבינו גם למה הציבור החרדי נקט עמדה.
ואני חושב שמה שאתה ואני עושים זה חשוב, ואני חושב שאתה גם צריך לעלות...
אם במשך 70 שנה קבוצה שלמה לא רצתה לדבר איתנו, ולא רצתה להבין אותנו, גם שהימין היה בשלטון, הוא אף פעם לא תמך באמת בשינויים המשפטיים הנדרשים, כדי להמשמור פה על הסטטוס קוו, כדי שנוכל להמשיך ביחד. הרי מה עושה בגץ? בגץ הוא נוהג לפי הצדק, לא תמיד לפי החוכמה. הוא אומר, אדוני, זה החוק, אני פוסל, זה לא חוקתי, זה בגיץ.
אבל לפעמים... אבל בוא תראה מה קרה פה, הציבור החילוני שיצא למחאה הזאת כנגד אובדן הדמוקרטיה בישראל, לא יצא כנגד גיוס, כן או לא. המאבק האמיתי הוא נגד הפגיעה בדמוקרטיה. הציבור החרדי נקט עמדה בגלל נושא שכל כך כואב לו, ואני מכבד את זה, שהיא עמדה גורפת שגם על הדרך ככה, כי כנראה פחות חשובה לציבור החרדי, הדמוקרטיה על כל מרכיביה, מה שמאוד חשוב לציבור החילוני. ופה החרדים הכניסו את עצמם לקו האש. אתה מבין? מה שהציבור החילוני רואה זה לא החרדים.
אני מבין את זה לגמרי, אבל שהחילוני מכניס את עצמו לקו האש מולי, אני לא בא אליו לעיר ולשכונה ומפגין ומטריס נגדו. ושהחילוני מכניס אותי לקו האש, אני מתגונן ומתכנס ועושה מה שאני יכול, אני לא שובר את הכלים. אני לא, אני לא...
בוא נתפלל שקו האש הלילה יהיה קו אש דמיוני, חס וחלילה שלא יקרה שום דבר. אני מזמין את כל המאזינים הרבים שלך ללכת לדבר עם החילונים שמגיעים העיר.
לא.
לכו לדבר איתם.
אני מזמין אותם ללכת ללמוד בבית המדרש, לדבר בהפגנה זה לא תמיד הדבר הנכון, זה לא העת, הרוחות לא עטות כרגע ברחוב.
יכול להיות.
זה לא הזמן, לדבר יש מקומות, יש...
אני הוזמנתי הרבה פעמים לבית מדרש בבני ברק, והיה לי כבוד.
זה נכון, אבל תאמין לי שאם תנסה לדבר למפגינים חרדים בשיא התלהטות הרוחות, לא תצליח לנהל שם שיח כמו שאתה מגיע לבית המדרש. אז עכשיו זה הזמן ללכת לבית המדרש, להפריד כוחות, אלו יפגינו בצורה לגיטימית וחוקית וכמו שצריך, ואלו ילכו וישבו וילמדו, ואף אחד לא צריך להתגרה באף אחד. יבוא יום אחר שבו אפשר לדבר ואפשר לנהל שיח, לא זה הזמן. השר לשעבר יזהר שי, תמיד נעים לשוחח עם בן שיח, כמו שאומרים, מעמיק בשיחה עניינית ורצינית. תודה רבה.
תודה אבי, לכבוד הוא להתארח אצלך תמיד, ערב טוב.
ערב טוב.